אתם מאזינים לעל כתפי גמדים. פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק חדש של על כתפי גמדים. פודקאסט ישראלי העוסק במשחקי תפקידים חזר כעת לאחר שנים עם סדרה של פרקים חדשים. שמי הוא ערן אבירם.
ואני אורי ליפשיץ, נעים מאוד.
נעים מאוד אורי. למי שמכיר אותנו, אין מה להציג שוב, אתם מכירים. למי שלא מכיר אותנו, הצגה מאוד קצרה. שמי הוא ערן, אני גר בלונדון, באנגליה. אני מתרגם ועורך וכותב משחקי תפקידים למחייתי. במשך הרבה שנים תרגמתי הרבה מהמשחקים בישראל, אז ייתכן שתמצאו את השם שלי אם תפתחו איזשהו ספר אקראי של משחקי תפקידים תחת מתרגם או עורך או משהו דומה. זהו, זה אני חושב איך שמכירים אותי כנראה בימינו. אורי, מי אתה?
שלום, נעים מאוד, שמי אורי ליפשיץ, אני יוצר משחקי תפקידים להנאתי. אני משחק כבר 30 ומשהו שנה, מנחה 20 ומשהו שנה, וזה נורא כיף לי להתעסק משחקי תפקידים. לכן אני מקליט פודקאסט בעניין, לכן אני כותב הרפתקאות, לכן אני מנסה לשפר כל משחק שאני נתקל בו.
אנחנו ניתן קישורים למקומות שבהם תוכלו למצוא את התוכן שלנו באינטרנט, כמובן בהערות של הפרק, ועוד כל מיני דברים ניתן בהערות של הפרק. אנחנו מאוד אוהבים לתת קישורים בהערות של הפרק, ולכן אם אתם רוצים להרחיב את היריעה מעבר למה שאתם מקשיבים לנו, לכו לדוורבס.org.il, לאתרנו, שבו גם ניתן למצוא את 230 הפרקים של הפודקאסט שלנו, שהוקלטו במהלך 5-6-7 שנים, במהלך שנות העשרה של המאה ה-21. במהלכם סיכרנו הרבה מאוד נושאים, ולכן אנחנו לא כל כך נסקר נושאים הפעם.
אז מה נעשה, רן? מה עושים? מה גמדים עושים באינטרנטים?
אז חזרנו כדי לבנות. חזרנו בגלל שגם אורי וגם אני הפכנו מאז סופו של הפודקאסט ליוצרים, הרבה יותר מכפי שהיינו לפני כן. אנחנו מפרסמים דברים, אנחנו ממש יוצרים תוכן, אני בעיקר יוצר עבור כל מיני קומישנים, זאת אומרת כל מיני חברות קטנות, אורי יוצר עצמאית מגוון רחב של הרבה מאוד דברים, וזה מה שמעסיק אותנו עכשיו בעולם משחקי התפקידים. אז אנחנו רוצים לדבר על זה, אנחנו רוצים יותר מזה ללוות את התהליך. אורי התחיל ממש לאחרונה הרפתקה חדשה, יותר נכון לבנות הרפתקה חדשה ממש מאפס, ממש מתהליכי הבסיס שלה, ואנחנו נלווה את זה, אנחנו נראה מה קורה, איך זה עובד, אנחנו ננסה לתת לכם תמונה, אבל יותר מזה אנחנו גם רוצים לשמוע מכם חזרה, אנחנו מעוניינים לראות מה דעתכם על התהליך, מה דעתכם על התוצאות, אנחנו קצת רוצים לעשות מזה דיון. אז לידיעתכם, יש לנו אימייל, show@dwarves.org.il, ויש לנו עמוד פייסבוק, ויש לנו נוכחות בטוויטר, ושניהם קיימים כבר הרבה שנים, וקצת יחזרו להתעורר עכשיו, כשאנחנו חזרנו גם כן. אנחנו נפרסם פרק חדש בערך כל שבועיים, אנחנו לא יכולים להתחייב לזה לגמרי כרגע, תהליך יצירה הוא מורכב, ולא בדיוק בא לפי לוז קבוע, ושוב, אם נוכל לשמוע מכם במהלך השבועיים האלה, מה דעתכם על דברים שקורים או מחשבות, זה מאוד יעניין אותנו. אנחנו לא בדיוק נקריא מיילים, זה משהו שהיינו עושים הרבה בעבר, אבל אנחנו נתחשב בהם, אנחנו בוודאי נקרא אותם לעצמנו, אנחנו בוודאי נחזור אליכם, כמו שתמיד היינו עושים. אם מישהו שולחנו מייל, מקבל מייל חזרה. גם אם זה לוקח שנה וחצי. אבל בתקווה זה ייקח פחות, בתקווה זה ייקח פחות.
הממוצע הוא הרבה הרבה יותר נמוך. חלק מההשראה לסדרה הזאת היא מגיעה מעולם הסטארט-אפים הישראלי, שלצערי ולשמחתי הייתי חלק ממנו הרבה שנים, ויש מושג שנקרא build in public. הכוונה היא שכשאתה מייצר איזשהו מוצר, אתה לא פשוט מייצר אותו ואז מוציא אותו לשוק, אלא אתה משתף את הקהל הרחב או קהל מצומצם בתהליך היצירה. וחלק מהמטרה של זה היא כמובן להחצין רעיונות ותהליכים גם כדי שאחרים ילמדו. אני מקווה מאוד שכל מי שיאזין עכשיו לסדרה הזאת וירצה להגיד לעצמו, אוקיי, אולי אני גם אעשה הרפתקה. פתאום יבין יותר את התהליך, יבין מה זה כלול, ואיך ליצור הרפתקה שהיא באמת ברמה איכותית מספיק כדי להיות מסחרית. כמובן שכחלק מתהליך הלמידה הזה אתם יותר מוזמנים להציע רעיונות, הצעות ודבר... כל דבר שעולה לבכם בהקשר הזה, גם כדי לתרגל את המחשבה שלכם בעניין, וגם כדי אולי להרחיב את הרעיונות של כולנו להרפתקאות עתידיות. אז שוב, כמו שערן אמר, נשמח מאוד לשמוע מכם, ונשמח מאוד לחלוק איתכם את כל המאחורי הקלעים של תהליכי יצירה. התוכנית שלנו זה כרגע ללוות את ההרפתקה שאני כותב, שנקראת בשם הזמני Hell's Coming With Me. אני מתעד את תהליך היצירה גם בבלוג שלי, naimeod.com, ואני מקווה מאוד שפוף, עוד כמה חודשים ממש תוכלו לראות הרפתקה קיימת כזאת.
אז בוא נתחיל. אורי, פרק ראשון, מה הדבר הראשון שצריך לדבר עליו כשקשור להרפתקאות?
ובכן, הדבר הראשון שצריך לדבר עליו זה למה? מה פתאום, למה קם אדם בבוקר ואומר, אני אכתוב הרפתקת D&D, ודווקא את ההרפתקה הזאת. עכשיו, לפעמים זה פשוט נובע מזה שאני רוצה לכתוב הרפתקת D&D, כי זה עושה לי כיף, אבל לפעמים זה בא אליך באופן מאוד מפתיע. את ההרפתקה הזאת, למשל, לא רציתי לכתוב. ההרפתקה הזאת קפצה עליי. לאורך אלפי שנים, האנושות נאבקת בשאלה, מהי אומנות טובה?
אוי אלוהים אדירים.
ויש לי תשובה. אני מזהה אומנות טובה, בגלל שהיא משפיעה עליי רגשית מספיק, כדי שאני אגיד את המשפט, אני רוצה להריץ את זה. אוקיי, אני לפעמים אצא מסרט, ואני אגיד, וואו, זה היה, יצאתי מ-Thor, Love and Thunder, שהוא, יש המון ביקורת, כמעט כולה מוצדקת, אבל מה שאולי לא נאמר, זה שהוא נורא כיף, כיף לראות אותו, כיף להיות שם. ויצאתי ממנו ואמרתי, אני רוצה להריץ משחק שם. אני רוצה בתוך העולם המטורף והמופרך הזה, של אלים וסופר הירו ואותאבר, להריץ משחק. וזה קורה לי מדי פעם, כשאני נחשף לתוכן שגורם לי התרגשות כזו או אחרת. לפעמים זה נורא מצחיק, לפעמים זה נורא עצוב, לפעמים זה סתם מרגש. ולפני כחודש, התחיל איזה טרנד טיק טוקי מרגיז מאוד, עם קטע שיר, וכהרגלי בקודש, ראיתי את קטע השיר הזה, אמרתי, אוקיי, זה קטע קיצובי ומגניב, בואו נשמע את השיר המקורי. והתחלתי לשמוע את השיר המקורי, השיר המקורי הוא של להקה בשם Poor Man's Poison, ולשיר עצמו קוראים Hell's Coming With Me, הגיהנום בא בעקבותיי. ותוך כדי שמיעה, השיר ממש גרם לי לאפקט מעניין. כאילו כל פעם קלטתי כמה מילים ומשפטים, וזה נתן לי תחושה מאוד ספציפית, תחושה מערבונית, תחושה של מישהו שיוצא מעיר ואז חוזר אליה ושוחט את כל תושבי העיירה המרושעים בגלל שהם מרושעים.
מגניב.
וזה הותיר לי אימג' מאוד חזק בראש. אמרתי, אוקיי, אני רוצה ליצור את האימג' הזה עבור שחקנים שלי. את ההרגשה הזאת של אקשן, של עיר בוערת, של איזה מגניב פה, איזה כיף, איזה עיר שאנחנו נוקמים בה על מעשים מרושעים. וזה היה בעצם השלב הראשוני. מהשלב הזה, לקחתי, הורדתי את מילות השיר, והתחלתי לעבור עליהם כדי לדלות מזה עוד פרטים להרפתקה.
נראה לי שמילת מפתח שאמרת שם זה האימג' שהיה לי בראש, התמונה שהייתה לי בראש, כי זה התמצק לכדי משהו שאתה יכול עכשיו לספר לי מה, אתה רואה גיבורים מסתובבים בעיר, אתה רואה מה הם עושים, אתה מדמיין מצב שאפשר להפוך אותו אתה יודע, קטע מסרט, או לשים אותו על במה או משהו, או כמובן לשחק אותו במשחק תפקידים, אבל אימג' ויזואלי של פעילות שמתרחשת בזמן. ונשמע לי שהשיר היה השראה מן הסתם שהופיך בך את הרגש, אבל הרפתקה בוקעת מתוך האימג' בהקשר הזה.
אני לא בטוח שאני מסכים פה, כי במקרה הזה זה התחיל מאימג' ויזואלי מאוד חזק. אבל הרבה פעמים שיר מספר סיפור, ולפעמים אתה רוצה שההרפתקה תלך בעקבות הסיפור הזה. לפעמים שיר או יצירה אחרת מספרים סיפור חיים של דמות, ואתה אומר, אוקיי, הדמות או מקום. ואתה אומר, אוקיי, הדמות או המקום האלה יהיו חלק מרכזי, או הרקע של העלילה.
סבבה. אני רוצה לתת תשובה אחרת לגמרי לשאלה, מכיוון אחר לחלוטין. למה לכתוב הרפתקה? התשובה שלי היא כי אני פרילנסר בתחום, ואני צריך להתפרנס, ואני צריך להשיג קרדיטים טובים, ואני רוצה שאנשים יראו שעשיתי דברים מרשימים, כי ככה הם ייקחו אותי לדברים מרשימים אחרים. אז אני כותב כרגע הרפתקה עבור Sneak Attack Press, שזה פאבלישר קטן וחמוד, שהוציא מוצר שאני מאוד מאוד אוהב, שנקרא הרון ווילד, שזה סנדבוקס לדינדי 5, שבעיניי הוא יוצא מן הכלל דוגמה ומופת לאיך עושים סנדבוקסים. ויצא שההרפתקה הבאה שהם כותבים, אוסף הרפתקאות קטנות לקיקסטארטר, יצא שהצלחתי להשתחל פנימה ולכתוב אחת גם כן, והחלטתי שהרון ווילד יהיה השראה שלי. זאת אומרת, רק שתדעו בגדול איך זה עובד, הבחור אמר לי מה בעצם האוסף הפתקאות הזה עומד להיות עליו, מה הנושא הכללי של אוסף הפתקאות האלה, במקרה הזה זה איים שהם אלים מתים במישור האסטרלי, וכל אי הוא מיני הפתקה אחרת, והוא מעודד את הכותבים לעשות דברים מופרכים ומופרעים בהם, ואז נתתי לו כמה פיצ'ים שונים, ניסיתי לדמיין שלושה דברים מאוד שונים, שזה בעצם המקום שבו הייתי צריך לעשות את מה שאורי עשה עכשיו. זאת אומרת, הייתי צריך להמציא משהו שהוא אימג' מעניין, ואיזושהי חוויה ואיזשהו סיפור, ואורי לוקח את זה משירים, ואני לא, אני לא לוקח את זה בכלל משירים. אני מנסה בדרך כלל לקחת את זה מכל מקום. אני לאחרונה התחלתי לצאת יותר למוזיאונים, אני תמיד משתדל להקשיב לכל מיני פודקאסטים, בכל מיני תחומים, בעיקר היסטוריה, ההיסטוריה היא מאוד מסועפת. ויוצא בדרך כלל שכשאני מתחיל לכתוב משהו, אני פשוט תופס משהו מבערך השבועיים האחרונים של תוכן שנחשפתי אליו. הפיץ' שבסוף הצליח הוא בייסיקלי פשוט הרון ווילד, זאת אומרת רימיתי, זה סנדבוקס קטן באזור על טבעי מוזר ומעניין.
לחלוטין לא רמאות, אני רוצה לציין, זה לחלוטין מקורות השראה ולדוג מהם, זה מה שדיברנו עליו בעבר והוא נהדר.
אתה צודק, והאמת היא שהסנדבוקס הזה שונה לחלוטין באופי שלו מהסנדבוקס של הרון ווילד, אבל הרעיון שזה יהיה פשוט סנדבוקס, זאת אומרת, הגיבורים מסתובבים ותחת הגבלת הזמן שלהם, הם מחליטים ללכת ומה לעשות, והכל פתוח ואין עלילה אחת, זה מה שעניין אותי. אבל רק כדי לתת דוגמה, פיץ' אחר שנתתי, היה מבוסס כולו מסביב לרעיון של טבלאות המדנס של D&D 5. למה? כי במקרה יצא לי לקרוא אותן כמה ימים לפני כן, ואמרתי לעצמי, הן בסדר, הן סבבה, אבל אם זה כל מה שיש לD&D 5 להציע בעולם החוויות המנטליות, אז אפשר לעשות יותר. אז זו ההזדמנות שלי לעשות יותר. אחד הפיצ'ים היה לגבי אל של שכל ודעת ומחשבות, ואיך דברים משתמשים כשמגיעים לשם, ואיך זה ישפיע על השחקנים ועל הגיבורים וכן הלאה וכן הלאה. אז זהו, זה היה רק כדי לתת דוגמה הפוכה משיר מגניב עשה לי הרבה בראש. פשוט במקרה שלי, אני חושב שאני קולט שירים אחרת ממך אורי, אני לא חושב ששירים נותנים לי השראה באותו אופן כמעט אף פעם.
גם לגביי אגב, שירים זה לאו דווקא שירים, כלומר, יצא לי לכתוב משחק תפקידים בהתבסס על The Piano Man של בילי ג'ול, הוא שהוא חינמי, אני אתן לינק בהערות הפרק, הוא מאוד כיפי, הוא גם חצי משחק שתייה, אז בכלל זה כיף. יצא לי כבר, אתה יודע, לכתוב הרפתקה בעקבות מחזה, ספציפית רומיו ויוליה של שייקספיר, יצא לי אפילו לכתוב הרפתקת D&D בעקבות אירוע חדשותי, ספציפית ההסתערות על גבעת הקפיטול בשישי לינואר. בארצות הברית. עכשיו, חשוב גם לציין שהרבה פעמים בשלב מסוים של תהליך היצירה אתה נפרד ממה שהיה מקור ההשראה שלך. אז גם אם אתה מתחיל ממשהו, אוקיי, אני אעשה את העלילה של איתמר מטפס על הקירות, ספר לילדים הידוע. מתישהו איתמר הופך מילד קטן לעכביש, והחדר עם הקירות הופך להיות מערה בהרים ו... obviously, זה נהיה נורא מפחיד, נורא מהר, אבל העלילה עדיין אותה עלילה. אז אין בעיה לקחת השראה מדברים, אתם לא צריכים יותר מדי לפחד שאוי לא, זה יהיה גניבה ספרותית או משהו. התהליך לרוב יוביל אתכם הרחק מהמקור.
אם תתנו לו, זאת אומרת, יש סכנה שאני נופל בה הרבה, כי אני מאוד אוהב להמרת פורמט. אני עדיין זוכר, הדוגמה הכי טובה שלי זה פעם רציתי לעשות את Final Fantasy 7, משחק JRPG למחשב לקונסולות נהדר, רציתי להמיר אותו לגרסת שולחנית, באופן הנאמן ביותר שאני יכול, והיה לי קשה לסטות מכך, ועד היום, קשה לי לפעמים לסטות מהמקור. הראש שלי מנסה להגיד, אוקיי, אוקיי, אבל איך אני עושה בדיוק את מה שמופיע במחשב או על המסך או whatever, בגרסה שולחנית. וזה לא נכון. זה לא נכון. זה
ממש ההבדל בין לתרגם משהו בין מדיומים, לבין להשתמש בו כהשראה.
סבבה.
בוא נצלול חזרה רגע לתהליך היצירה. אז יש לנו שיר, והשיר הגניב אותי, ויכלתי לקחת את התחושה המגניבה הזאת, ולנסות ליצור ממנה את ההרפתקה, אבל חלק מהסיבה שהשיר הגניב אותי הוא כי הוא מאוד נרטיבי, הוא מתאר דברים מאוד מאוד בפרוטרוט. אז למשל, הפזמון שלו הוא I am the righteous hand of God and I am the devil that you forgot. ומהרגע הראשון ששמעתי את המשפט הזה אמרתי, אוקיי, righteous hand of God, פלדין, the devil that you forgot, warlock אני מניח, או פיפלינג, וחשבתי, אוקיי, האם שני הדבשים המרכזיים יהיו פלדין וורלוק עם איזשהו מריבה ביניהם, אבל אני באופן כללי ביצירות אוהב לצמצם את כמות ה-NPCs ההכרחיים. כלומר, אני אוהב שיש NPCs שאפשר לעשות אינטראקציה איתם, אבל אם יש NPC שהוא קריטי לעלילה, אני מעדיף שיהיה כמה שפחות. אז הרבבתי את שתי הדימויים ואמרתי, אוקיי, יהיה לי פלדין, והדבל יו פרגט יהיה טיפלינג, ויש לי פלדין טיפלינג, וזה הדמות המרכזית של העלילה שלי. ועל פי השיר, מאוד ברור שאת אותה דמות מרכזית גירשו מאיזה עיר, והוא חוזר על מנת להניש את החוטאים שגירשו אותו. וזה כבר סוגר לי עוד פינה. אוקיי, אז יש לי פלדין טיפלינג, שגורש מאיזה עיר, מעיר הולדתו, ועכשיו הוא חוזר לעיר, כדי לנקום במי שגירש אותו, בום, פלדין, Oath of Vengeance, קלאסי.
רק בחצי מילה תרגום לכל מה שאורי אמר עכשיו, הזד האלוף, הוא דבש, שהדמויות עוברות איתו אינטראקציה. אוי, אמרתי אינטראקציה, טוב, אינטראקציה עובד, לא יודע מה לעשות עם זה בעברית, הדדיות.
האקדמיה לעברית, בטח תסכים איתך.
היא למענת אותי.
ברגע שיש לי פה איזה דמות מרכזית שמובילה את העלילה, אז רגע, איפה הדמויות, איפה השחקנים, מה הם עושים פה? אוקיי, אז אם הפלדין הזה חוזר לעיירה כדי לנקום בתושבים המרושעים ששם, אז הוא לא יכול לעשות זה לבד. אז אוקיי, הוא יזכור את הדמויות, או שהדמויות מסיבה כלשהי יבואו לעזור לו, על מנת לנקום בתושבים המרושעים. בום! יש לנו כבר מטרה, יש לנו קרס עלילה שמוביל את הדמויות נימה, וזה כבר נתן לי איזשהו תבנית מרכזית בסיסית. הדמויות מצטרפות לפלני הזה שמוביל אותם לעיר, כדי לנקום בתושבים המרושעים.
אני חושב שזה מעניין שדיברת בעצם כרגע על שלושת הרכיבים המרכזיים שכל הרפתקה צריכה, ואיך הפקת אותם מתוך השיר הזה. האחד זה רקע, מקום, שבו היא תתרחש, משהו מעניין במקום הזה, אתה יכול להגיד גבעה קטנה באמצע שום מקום, אבל אז למה שיהיה אכפת לי? אבל אתה אומר, עיר מלאה באנשים רשעים, זה מקום שיש בו איזשהו עניין יופי, דבר ראשון. דבר שני, נרטיב כלשהו, משהו שמתרחש בה. במקרה הזה למשל, אנחנו נבוא לכאן כדי לנקום ביחד עם מישהו שבא מכאן במקור, אותו אלוף זד נוקם, יופי, סבבה, אוקיי, יש לנו כבר משהו בסיסי לעשות, ובאמת השאלה השלישית, שהיא הכי חשובה, איפה מעורבות פה הדמויות? כי, אתה יודע, זה משחק תפקידים. ואמרת באמת, אנחנו לא רוצים לספר סיפור על זד שמגיע חזרה לעיירה שלו, לא אכפת לנו. אנחנו רוצים לספר סיפור על קבוצה של גיבורנו, שמלווים את הזד הזה במסע, ומעורבים בו איכשהו, וחווים בעצמם עקב כך חוויות מעניינות. אז אלה הם שלושת הדברים, וחייבים לסמן טיק על כולם, כשאתה בא לקבל השראה ממשהו. יותר נכון, כשאתה בא לעשות את ההמרה מרעיונות באוויר, לדבר הזה הוא הפתקה שאני יכול להריץ. אז הנה, עשית את כל השלושה, יופי, עכשיו אפשר להתחיל לדבר באמת על פרטים ומקומות מעניינים ודברים אחרים.
עכשיו, כדי להוסיף עוד רעיונות, כדי לתת נפח להרפתקה הזאת, מה שעשיתי הוא פשוט לעבור על מילות השיר, ולדוג משם רעיונות. ואני אזרוק פה פשוט ממש שורות מהשיר, ומה לקחתי משם. There's a hill at the bottom of the valley, where all the poor souls go when they die. אוקיי, יש גבעה בתחתית העמק, איפה שכל הנשמות המסכנות הולכות למות. אז סבבה, יש לי גבעה רדופת רוחות רפאים. סבבה, הנה לוקיישן, הנה מיקום, שאפשר לעשות איתו משהו מעניין. מה? אני עוד לא יודע. אני כרגע בונה לי מקומות או דמויות או מפגשים, ואחרי זה אני אנסה לחבר אותם ביחד. There's a town at the bottom of that hill. They got a secret that they keep like a slave. אוקיי, אז יש סוד שהם שומרים כמו עבד? אוקיי, עבד, אני סתם עולה לי בראש הדמות של עיירת קורים, שאולי חלק מהקורים הוחלפו בגלמים או בזומבים, וברור למה זה סוד, כי גלמים וזומבים זה דברים מרושעים בהקשר הזה. אוקיי, אז אני מניח שיש בעיר גילדת קורים מרושעת, שמשתמשת בגופות או במשהו... היום קסם אפל כזה או אחר, כדי לעשות את העבודה שלהם. אוקיי, הנה עוד מיקום מעניין, שכבר הופך לאיזשהו סוג של נרטיב. שורה אחרת, They got a black magic preacher. We do well to let him teach her. אוקיי, אז black magic preacher זה כהן מרושע, אחלה, אז אני מניח שאם יש כהן מרושע, אז הוא מנהל את העניינים בעיר. יכול להיות גם שהוא זה שיצר את הגלמים או הזומנים במכרה, ובגלל זה הקוראים עושים את מה שהוא אומר להם. אוקיי, ואם יש כהן מרושע, אז יש גם כנסייה, אז כבר יש לי עוד מיקום בעיר, ו-You do well to let him teacher, הוא מלמד מישהי, אז יכול להיות שהוא לקח איזה נערה מהעיירה והיא מתלמדת שלו, או נערה שתעלה לקורבן, או לא יודע. אבל כבר עכשיו, אני מתחיל לסגור קצוות פתוחים ולחבר דברים. יש נערה ויש לי דבש מרכזי, אוקיי, אז הנערה הזאת יכולה להיות האחות העבודה של הטיפלינג פלדין שלנו. בוא נגיד שלמה הם לא ביחד, אוקיי, סיפרו לו שהיא מתה בתאונה לפני שגירשו אותו מהעיר, ואז יכול להיות גם טוויסט מגניב במהלך ההרפתקה, שהדמויות יגיעו כדי להילחם בכהן המרושע, ואז יגלו שהנערה הצעירה חיה, והכהן המרושע החזיק אותה לצרכיו המרושעים כאלה. אחרת זה... פה זה גם טוויסט מעניין, כי זה אומר שיכול להיות בקרב הסופי שהדמויות צריכות להביס אותה מבלי להרוג אותה, כי היא שטופת מוח או נשלטת או לא יודע, עוד אין לי רעיונות, אני רק בונה שלד בסיסי. עכשיו, אני לוקח את כל הדברים האלה ויש לי באמת, כמו ששמתם לב, נקודות מאוד קטנות פה ושם, ואני מנסה לתפור מהם איזשהו סיפור קוהרנטי. שכולל סיפור רקע שמוביל אותנו לאיפה שאנחנו נמצאים עכשיו. אז אוקיי, מה יש לנו? יש לנו עיירת קוראים ענייה, עם משפחת טיפלינגים, יום אחד מגיע לעיירה כהן חדש, הוא בוא נגיד קצת גזען כלפי הטיפלינגס, התושבים לא מגרשים את הכהן, למרות שהוא גזען, כי אתם יודעים, הוא כהן, הוא מרפא, הוא עוזר למכרה להיות יותר רווחי, כמובן בגלל איזה גלמים או זומבים שהוא מספק לקוראים, וכו'. בואו נעשה סיפור רקע טראומטי קלאסי, ההורים של הטיפלינגס נפטרים, שני הילדים מאומצים על ידי הפונדקאית המקומית, יום אחד הפונדקאית שולחת הנערה עם משלוח אוכל לקורים, נגיד שאולי היא ראתה משהו שאסור היה לה לראות, וחטפו אותה. אומרים שהיא מתה בתאונה בדרך, או זאבים, או דברים שהורגים NPCs בעיירות צדדיות. פסט פורוורד, עוברים כמה שבועות או חודשים, התושבים נהיים יותר ויותר גזענים כלפי הטיפלינגס בעקבות העטפות של הכהן, עד שלב מסוים שהפונדקאית ממש אומרת לטיפלינג שלנו לעזוב את העיר לפני שהתושבים האחרים יתקפו בו, יעשו בו לינץ'. עכשיו הוא עוזב, וזה הבקסטורי המרתק שלו, והוא נהיה פלדין נקמה, שנוקם כדי להגן על יתומים כמותו מתושבים כמוהם. אז מה הטוויסט פה? אולי הוא פגש מישהו מהעיירה, עוד מישהו שעזב כמה שנים אחרי, ומספר לו, אוי לא, המצב בעיירה נהיה נוראי, ואומר, אני אלך להראות להם מה זה, מוצא את הקבוצה, סוחר אותם שיבואו איתו לחזור, יש לנו סיפור רקע. עכשיו, זה הכל טוב ויפה, זה מה שנקרא הפרמיס, ה... איך אומרים פרמיס בעברית, רן?
אני לא בטוח.
זה הרקע והנחת היסוד של ההרפתקה שלנו. עכשיו נשאלת השאלה, מה קורה בהרפתקה עצמה? אוקיי, אז הגיבורים מגיעים יחד עם אותו פלדין אל העיר, הם מתישהו יגלו את הקורים והגלמים שינסו לעשות להם כנראה לינץ', כי זה מה שאנשים מרושעים פה עושים. יודע מה? אולי אם כבר אנחנו מדברים על גלמים, נעשה פלש גולמס שעשויים מכל הטיפלינגס שמתו בתאונות ארק וורז שם? בסוף הפארטי מגלים את זה, הולכים לכנסייה, נלחמים נגד הקולטיסט הנוראים, ואז נלחמים עם הכהן המרושע, ורגע, יש לי גם גבעה רדופת רוחות רפאים. אז או שיש שם בית קברות, או שיש שם את אזור הקורבנות של הכהן הזה, שמשתמש בכל הקורבנות האלה כדי, מה יהיה קלאסי? לזמן את אדונו השד מהגיהנום, זה קלאסי, למה לא? והנה יש לי ביג בד איבל גאי, הקרב הסופי מול הכהן, והשד שאני מניח שהוא יזמן כדי להיפטר מהפארטי. עכשיו זה מאוד נחמד, אני מתאר את זה פה בחמש דקות כאילו זה כליל, כן? אבל התהליך הזה שתיארתי עכשיו לקח כמה ימים. קצת זמן אולי של לקרוא את המילים ולתת לזה להתפעות, ולתת לכל מיני רעיונות לבעבע, ולאט לאט לתפור את כל הדברים. זה יומיים שלושה של עבודה, מאוד לא רצופה, כן? של לחשוב על זה בזמן שאתם שוטפים כלים או מתקלחים, ולכתוב לכם בהערות קטנות, זה יהיה רעיון מגניב, הגבעה רדופת הרוחות יכולה להיות מקום לזימון שד, והרבה מהדברים האלה בעצם לגבש לכדי איזשהו נרטיב ברור, שעונה על השאלה מה קרה קודם, ומה הדמויות הולכות לעשות בהרפתקה עצמה.
זה נכון מאוד, ואני חושב שזה אולי אחד הדברים שלי לקח אולי הכי הרבה זמן ללמוד, באמת, ממש רק לפני שנה, שנתיים. תהליך השראה הוא משהו שבא והולך, והוא נעשה לאורך הרבה זמן, ולאו דווקא באופן מסודר. יהיה לך רעיון מגניב לגבעה עם רוחות רפאים, ושבוע אחר כך, בזמן שאתה מקדיש לזה זמן, אתה מקדיש לזה זמן ספציפית במקלחת ובשטיפת כלים, ובצדק, בכל מקום שבו המוח שלך לא עסוק בדברים אחרים. אם אתה עובד בזה באופן מקצועי, אתה מקדיש לזה זמן כשאתה יושב מול הוורד או משהו כזה, אבל זה לא חשוב, הזמן מוקדש לזה, ובמהלכו אתה תגלה שעכשיו אתה חושב על רגע, מה מעניין בדבש הזה, ועכשיו פתאום אתה חושב על רגע, יש לי רעיון לסצנת קרב מגניבה, ואז פשוט עכשיו אתה חושב על, רגע, אבל איזה חפצים קסומים אני אתן לדמויות בפודקאסט הזאת? כי זה D&D ואני רוצה לתת חפצים קסומים. ואז אתה חוזר אחורה ואומר, אוקיי, בגבעת הרוחות רפאים המתות, אני אתן איזשהו חפץ קסום. רגע, למה שיהיה פה חפץ קסום? אתה יודעים מה, אולי בעצם יש כאן איזשהו קבר עתיק, וכן הלאה וכן הלאה. יש המון הלוך ושוב, המון נקודות שונות. ובעוד שאורי, גם אתה וגם אני מחזיקים הרבה מזה בראש, אני מכיר אנשים שזורקים הכל ומיד על הנייר, או על מסמך כלשהו של מהבית המלילים. וזה חשוב למצוא את הדרך הנכונה עבורכם לעשות את זה. אם אתם מחזיקים את הכל בראש, יופי, סבבה, שיהיה נוח. אם אתם מחזיקים את הכל בגוגל קיפ, בהמון המון מסמכים, בהמון המון קיפים שונים שכולם תחת אותו צבע, כדי שתדעו שזה אותה הרפתקה, יופי, אין בעיה. אם אתם זורקים את הכל למסמך אחד, ועושים אותו תחת כל מיני קטגוריות, מעולה, אבל ייקח לכם זמן, אם אתם רק מתחילים למצוא מהן הקטגוריות שעובדות עבורכם, כי למשל, אני חשבתי שהקטגוריות שעבדו בשבילי זה מקומות ודבשים, אבל זה פשוט לא נכון. בראש זה נשמע הגיוני, אני מפתח מקומות, אני מפקח דבשים, למה שאני לא פשוט אשים אותם לפי הזה? אבל זה לא עובד. כי אני מסתבר, אני חושב בצורת התהליך הנרטיבי ובצורת המכניקה. אז אני בעצם כותב את זה בצורת המבוא להרפתקה, זאת אומרת הרקע, מה שקורה בהרפתקה עכשיו, זאת אומרת חדרים לצורך העניין, או אירועים, ואז הסיום, מה קורה אחר כך בסוף הפתקה. אז ככה אני מכניס דברים, כשיש לי רעיונות, אני מכניס אותם לאחד מאלה. גבעת הרוחות תיכנס פעמיים, פעם אחת ברקע אם היא רלוונטית, ופעם אחת באזור של מה קורה בה. ובשניהם כל מה שאני אכתוב זה כנראה גבעת רוחות נקודותיים, קרב מגניב עם רוחות רפאים שעפות באוויר ונוסעות הרבה מאוד פוזיישן נכנסות לתוך הדמויות, ובלמעלה אני אכתוב, יש גבעת רוחות רפאים. כי אני עדיין לא החלטתי איפה ואיך להכניס אותה ברקע, אבל היא ברקע, היא צריכה להיות רלוונטית, היא לא סתם איזה משום מקום. זה לא שבכל עיירה יש גבעת רוחות רפאים.
אביעד טל, שהוא נהדר באופן כללי, קורא לזה follow the shiny. פשוט, יש דברים שמגניבים אותך, הם תופסים אותך בראש, זה לא משנה אם הם מיקום או הרפתקה או דמות או חפץ קסם או זה, קח את זה, לך על זה, תן לזה להוביל אותך. כי שוב, זה שייני כי זה מגניב אותך, אז לרוב זה יעודד אותך עוד דברים. וניסיונות לקטלג מראש מה יהיה שייני לרוב נכשלים.
אני רק צריך שיהיה לי קטלוג של איפה לשים את הדברים. זאת אומרת, כי החשש הכי גדול הוא שיהיה לי רעיון טוב, או אפילו רעיון לא טוב, איזשהו רעיון, משהו למלא את החלל, ואני אשכח ממנו, ואני לא אשתמש בו. כי בסופו של דבר, הפתקה היא הרבה מאוד מילים כתובות, וחייבים לכתוב את המילים האלה.
כן. עכשיו, נניח ואנחנו אחרי השלב הזה של מקור ההשראה הראשוני, וכתבנו מסודר את כל הרעיונות שעלו לנו וכדומה, בעיניי לפחות, השלב הכי קשה כנראה, הוא שלב ההחלטות. עכשיו צריך לקבל החלטות קשות. למשל, כמה להישאר נאמן למקור ההשראה הראשוני. ספציפית בשיר הזה, מזכירים את המילה אקדח. כי זה בתמה מאוד מערבונית. עכשיו, מה זה אומר? אני צריך להישאר בתמה מערבונית, או שאני יכול לתרגם הכל לימי ביניים מ-High Fantasy Classic? אפילו בשעה מסוים עלה לי הרעיון, אוקיי, כתוב אקדח, אז אין ברירה, צריך אקדח, אני צריך עכשיו לכתוב מקצוע של גאנסלינגר עבור D&D מהדורה 5. שזה רעיון מטופש, כן, אל תעשו את זה, אל בגלל איזה מילה קטנה שהיא לא רלוונטית למגניבות של העניין, תוסיפו לעצמכם המון עבודה. אבל זה החלטה שצריך לקבל. עכשיו, הדברים שאני אמרתי מבחינה רעיונית, מכילים הרבה תכנים קשים. יש פה התייתמות, יש פה אחות שחושבים שהיא מתה ואז נחטפה ואז מצילים אותה זמן אחרי, יש פה גזענות, יש פה עיירה של מרושעים, יש פה הרבה תכנים בעייתיים. כמה מהם אני רוצה באמת להכניס להרפתקה? כמה מהם אני רוצה שיהיו מוטיבים מהותיים מההרפתקה? כי אם אנחנו הולכים עכשיו לנקום בעיירה שלמה בגלל שהם נוהגים בגזענות, האם אני יוצא פה בהצהרה מאוד מהותית כנגד גזענות או בעד גזענות, האם עד כמה אני רוצה שיזהו את זה כמקבילה לגזענות בעולם האמיתי? לא יודע. עכשיו, בהתחלה, באופן מאוד קלאסי, אינטואיטיבי, אני אומר, אוקיי, העיירה היא של בני אנוש והם גזענים כלפי טיפלינג או non-human races. אבל זה כבר יכול לעשות לאנשים קצת טריגרים לגזענות בעולם האמיתי. אני יכול לפתור את זה בסוגיה אחרת לגמרי, אני יכול להפוך את זה לעיירה של גמדים ששונאים את כל הגבוהים מהם, ואז אפליה על רקע גובה זה משהו שהוא פחות מתרגם יפה לעולם האמיתי, אז הוא מאפשר לעשות יותר מרחק, ולשחקנים שיהיה להם פחות קשה עם זה. שוב, כל ההחלטות האלה, הגבולות גזרה של ההרפתקה אם תרצו, זה בעצם שאלות מהותיות שצריך לקחת ולחשוב עליהן. ושוב, אפשר גם לדחות את כולם. אני המשכתי לכתוב את ההרפתקה ככפר של בני אנוש שהם גזענים כלפי גזעים שהם לא בני אנוש. יכול מאוד להיות שאחרי שאני אתן לכמה מנחים להריץ את זה, והם יגידו, תשמע, זה קצת לא כיף לשחק NPCs כאלה גזענים כלפי גזעים אחרים, יכול להיות שאני אשנה את זה בעקבות הפידבק הזה. אבל חשוב מאוד להיות מודעים לכל ההחלטות האלה ותהליך הקבלה שלהם.
רק כדי להבהיר, עניינים של תמה הם מאוד מהותיים פה. גזענות למשל היא משהו שיכול פשוט לקרות בהרפתקה, למשל יש דבשים שהם גזענים, או שיכול להיות הנושא של ההרפתקה. ואם היא הנושא של ההרפתקה, אישית לפחות אני חושב שראוי להתייחס אליה בכבוד, כי זה נושא משמעותי ואמיתי בעולם האמיתי שמשפיע על רבים. אז התייחסות בכבוד דורשת מאמץ, היא דורשת להבין יותר לגבי באמת הליכים גזעניים בעולם, ואיזה מסר אתה רוצה להגיד בתוך ההרפתקה שלך, ואיך ליישם אותו. וזה הרבה עבודה, ובדרך כלל יש אורחים מיוחדים שמטרתם לזה, אורחי תרבות, שאתה תביא כדי שיעזרו לך להעביר את המסר הזה. או שאתה יכול להימנע מזה, אתה יכול להגיד, תקשיבו, זה הרבה עליי, ואני לא כך צריך את זה. ואתה יכול למשל להגיד, כן, כל האנשים בעיירה הזאת הם גזעניים, אבל שזה לא יהיה סופר דופר קריטי ברמה הפרטנית. למשל, כמו שאתה יכול שיהיה אלמנטים של סקס בעולם שלך, כמו נתנים בעולם האמיתי, אני די בטוח שסקס קיים, אבל הוא לא חייב להופיע על המסך. הוא יכול להיות מחוץ למסך. אפשר להכיר בכך שזה קיים, אבל אף פעם לא להראות אותו, אף פעם לא לדבר עליו בפרטים, פשוט להתייחס לקיומו של סקס. כך גם בעניין הזה, למשל, כדי להגיד שיש כאן גזענות, אתה יכול לעשות משהו כמו, אנחנו לא רוצים אתכם כאן, שמישהו יבוא ויצעק את זה, או שאתה יכול שיבוא לינץ' של אנשים, והם יתנהגו כמו לינץ' בעולם האמיתי שעושים נגד אנשים בצבע אור שונה משלך, והם ילבשו כולם בגדים כדי לייצג את אותם ששייכים לאיזושהי קאט, ויצעקו Human Supremacy. אלה הם שתי דרכים מאוד שונות להתייחס לגזענות, וראוי לשקול מאוד לאן אתה רוצה ללכת עם זה.
והסיבה שאנחנו מדגישים את זה כי בהרבה מאוד מקרים אתה יוצר הפתקה ואתה לאו דווקא חושב על הדברים האלה. אתה לא נכון. חושב כמה תכנים קשים יש, עד כמה זה דומה לדברים שיש במציאות, עד כמה התמות שאני רוצה לייצג פה הם באמת דברים מהותיים.
אבל זאת אגב אחת הסיבות שמביאים אורחים, מכל דבר, כי אני כתבתי הפתקה רק לפי הידע וההבנה שלי, ולכן היא מוגבלת. לכן אני מביא עורך, שיתקן את המקומות שבהם עשיתי דברים שפשוט לא נכונים מכנית, שיתקן את המקומות שבהם עשיתי דברים שהם לא נכונים מבנית, שהם פשוט פחות טובים להרפתקה, ושתקן את המקומות שבהם עשית דברים לא נכונים תרבותית, כי הם פשוט לא טובים להרפתקה.
כן, בואו נחזור רגע לתהליך יצירה ונדגיש עוד משהו. כל הדברים שאמרנו עכשיו, דיברנו די הרבה על הנושא הזה, הם לא חובה להתעסק איתם בשלב הזה.
כן, לא, נכון, נכון.
יכול מאוד להיות שאני אכתוב את זה עכשיו הכי גזעני בעולם, ואז כן. אני אוציא את זה, ויגידו לי בכלל, בלי קשר לגזעני, תגידו, תשמע, כל האנקאונטר הזה עם האנגרי מוב, המון הזועם, שבא ואומר, צאו בעיר שלנו, יגידו, תשמע, זה לא עובד, מכנית זה בחורבן, ואני אגיד, תשמע, אין לי כוח לרשום את הסטטיסטיקות מחדש, אני פשוט יוריד את המפגש הזה, ואין טעם. אז כן שווה להתקדם, לעשות איזשהו שלד בסיסי שאתם כבר מרוצים ממנו, ואז להתחיל להתעסק בעד כמה אני רוצה, לשפר את זה בהתאם לתמות שלי.
אני רוצה להגיד משהו מעניין, לחזור שנייה אחורה, לכך שהגענו לזה מכך שאתה בשלב ההתלבטות, האם ליצור גנסלינגר, כמה תכנים קשים, האם כמה דבשים מרכזים אתה רוצה וכן הלאה, ואני חושב שזה מעניין שהשלב הזה לא כל כך קיים אצלי. בין היתר, בגלל שאני מלכתחילה פועל לפי הגדרה ברורה יחסית, כי אני עושה קומישן, כי מישהו בא אליי ואמר, אני רוצה שתכתוב לי הרפתקה, שתהיה ככה וככה מילים, שהנושא הכלי שלה יהיה ככה וככה, ואם יש לי איזשהו ספק, אז כבר בשלב הראשוני דיברתי איתו. כבר בשלב הראשוני, עוד לפני שהתחלנו לשבת, כשכתבתי את האוטליין הכללי, כדי לשכנע אותו שהוא רוצה לזכור אותי, וכתבתי לו, אני רוצה מקום שבו מסתובבים וכן הלאה, כבר אז הגענו להחלטה למשל, שאם אתה מסתובב באזור של ג'ונגלים, ואתה חוקר אותו כמו בסנדבוקס, ואתה מגלה דברים וכן הלאה, אני לא רוצה שיהיה שם נייטיבס, אנשים מקומיים, כי אני לא רוצה להיכנס לתמות של אימפריאליזם וקולוניאליזם וכיבוש ודברים כאלה, שזה תמות שזוכות להרבה ספוטלייט, הרבה התייחסות היום בעולם משחקי התפקידים וגם משחקי לוח, כי הן נוטות לבוא באופן מאוד טבעי לדי-אנ-די והן מאוד בעייתיות מבחינת ההשלכות שלנו בעולם האמיתי. אז נמנעתי מזה ואמרתי לו, בוא לא נכנס לשם בכלל. והוא אמר, סבבה. והנה, ושם נסתיים הדיון. זאת אומרת, שם פחות או יותר נגמר ההתלבטות להאם וכמה ואיך ומה. וזה נכון לגבי הרבה אלמנטים אחרים, כמו שאתה אמרת. האם ליצור מקצוע? לא, בטח, אני לא יכול ליצור מקצוע. יש לי 10,000 מילה הגבלה. אני חייב להתבסס על מה שמופיע ב-SRD. אני יכול ליצור כמה מפלצות חדשות, אבל לא יותר מדי. גם אין לי כוח ליצור כמה מפלצות חדשות. בוא ננסה להשתמש בעיקר בקיימות, וכן הלאה וכן הלאה.
עכשיו, מה בעצם השלב הבא מבחינתי בתהליך היצירה של ההרפתקה הזאת? טוב, אני לוקח את כל מה שרשמתי, אני אחלק אותו למפגשים, ל-encounters, ואני אנסה להבין מה קורה בכל אחד מהמפגשים האלה, כדי שזה, אתה יודע, בסופו של דבר ייכנס למבנה הנרטיבי הסטנדרטי של הרפתקה. הנה מפגש, הנה מפגש, הנה מפגש, הנה מיקום וכדומה. אז זה מה שאנחנו לעשות בשלב הבא, ועליו אנחנו נקליט את הפרק הבא, אני מניח.
שככה יהיה לי טוב, בסדר גמור. אני אנסה לשוחח קצת עם המפיק שלי, ונראה אם אני יכול לשכנע אותו שאני אדבר הרבה יותר על ההרפתקה שאני כותב, כי אני חושב שההקבלה בין האופן שבו אני כותב את ההרפתקה לאיך שאתה כותב אותה, הוא מעניין וראוי שנתייחס אליו אם נוכל. אבל לדעתי בנינו מספיק, הגיע הזמן לחפור. הגמדים חופרים זה קטע קצר שבו אורי ואני פשוט מדברים קצת על מה שיחקנו בעצמנו, בחיינו האמיתיים ביומיום, ממש כאילו אנחנו אנשים רגילים שמשחקים משחקי תפקידים, רק שאני לא שחקתי כלום. אני הייתי חולה בקורונה במשך איזה שבועיים, ואני לא ממליץ, ולאחר מכן הגרון שלי פחות יותר נהרס, ואני משתה לפעמים, וזה לא כך טוב לי לדבר הרבה, ולכן כמובן אני מקליט פודקאסטים אורי, והמשפחה שלי הגיעה לביקור. בקיצור, יצא שלא שיחקתי שום דבר הרבה זמן, וזה חבל, כי יש לי שלוש מערכות רצות בדרך כלל, ואולי אני אדבר עליהן בהזדמנות אחרת, כאשר אני באמת אשחק אותן. אורי, מה איתך?
אני לא מריץ עכשיו כלום, כי קמפיין ה-D&D מהדורה החמישית שלי קצת התפרק לאור ריבוי הזוגות הנשואים בעלי הילדים בתוך הקמפיין, קשה נורא, קשה נורא לתאם, אבל אני
ממש... 12.
וואי, לגמרי. אבל אני עדיין משחק עם קבוצת הפאת'פיינדר מהדורה הראשונה שלי, עם המנחה המדהים שלנו יותם דיפיילר אבני, ואנחנו היינו לא מזמן בקייטנה. למי שלא יודע, הקייטנה זה אירוע שנתי שאנחנו עושים, אנחנו סוחרים לנו Airbnb לסוף שבוע, כל הפארטי נוסעת לשם לסוף שבוע של לאכול בלי הפסקה, בזמן שאנחנו משחקים בלי הפסקה, בזמן שאנחנו מנסים ליהנות מכל רגע. זה כזה כיף פשוט להתנתק מהכל ולקחת סוף שבוע שלם של משחקי תפקידים ולהתמקד בתחביב שלך, בטח ובטח כשזה חלק מקמפיין שגם ככה חלק מהחיים שלך ביום יום, ואתה יכול פתאום להשקיע הרבה זמן ואנרגיה רק בלעשות כיף איתו. כתבתי על זה גם פוסט בבלוג שלי, אני אתן קישור בהערות הפרק.
יש לי הרבה מה להגיד על זה? איך זה מתחבר גם להשראה ולכתיבה, כל הרעיון הזה של ריטריט של יומיים במקום אחר, אבל אני חושב שעשינו על זה פרק, אז אני אתן לזה קישור, ולא זה הזמן או המקום. מה שכן, אורי, תגיד לנו בחצי מילה, מה אתם משחקים? איזה שיטה, איזה מערכה?
אנחנו משחקים Pathfinder מהדורה ראשונה, כבר 9 שנים, נראה לי, כי זה היה קייטנה התשיעית שלנו. בשנים הקודמות שיחקנו רק Adventure Path רשמיים של פייזו, את הטובים מביניהם, שזה מאוד נוח, כי יש דירוגים להכל וביקורות, ועכשיו התחלנו הרפתקה חדשה ומקורית של יותם, גם Adventure Path גדול כבד כזה, אבל שוב יצירה מקורית, הומברו, שלא יודע, אני מקווה שעוד 2-3 תצא באופן רשמי, וכולם יוכלו לשחק בה. עד עכשיו היא ממש ממש אוסום.
שנביא אותו לכאן מתישהו שידבר על זה?
בבירור, בבירור, כשהוא יהיה בשלב הבנייה, בכיף. והסורסרר דרגון בלאד שלי, שמתמחה בחומצה לגווניה, כל כך כיף לשחק איתו. אני חושב שזה פעם ראשונה, היא פעם שאני משחק דמות שהיא לא טובה בהגדרה. אני מגדיר אותה כחצי אלף, חצי אסהול, והוא הבחור שעושה את מה שצריך לעשות, לא אכפת לו מכלום. בסשן האחרון, אורקים ניסו לגנוב לנו את הקרקרה בשנתנו, ושתיים מהם הרגנו בקרב, את השלישי לקחנו כדי לחקור אותו אחרי, ואז התחיל הדיון הקלאסי, שלא היה לי האמת כבר 20 שנה אני חושב, מה עושים עם האורק השבוי? האם נשחרר אותו, האם זה ופה? והדמות שהיא פשוט אמרה, לא, הוא... ים על חבריי ועל חייהם, היא לקח, הוא ויתר על הזכות שלו לחיות, ואני הורג אותו. אין, דיונים מוסריים זה נחמד, אבל לא איתי. אתה איימת על חבריי, לכן ויתרת על זכותך לחיות בעולם הזה. וזה התחיל דיון מאוד מאוד מעניין על מוסר בתוך עולמות פנטזיה.
יפה, נושא לפרק אחר, אבל עכשיו הגיע הזמן לחדשות ועדכונים.
פרק. ספר לי, רן, איזה חדשה ועדכונה יש לך?
יש די הרבה, כי עברו 5 שנים מאז שקלטנו בעברית בפעם האחרונה, אבל בואו נתמקד במה שקורה לאחרונה. שחררתי את גרסת האלפא של משחק ההילינג ספיריט שלי, שאני עדיין לא בטוח לקרוא לו, שזה משחק שבו אתה משחק את מי ששולט בחבורה ב-Eye of the Beholder, פחות או יותר. אתה אחראי על קבוצה של גיבורים, אבל הגיבורים עושים את מה שבראש שלהם, ואתה רק יכול לרפא אותם. אתה רק ההילינג ספיריט, אתה מתמקד אך ורק בלגדול כך שהם לא ימותו. והניסיון שלי כאן הוא לעשות אתגר וכיף מעניין מלרפא את הגיבורים, ולהתעלם מהפן שלהם מתקיפים, כל האלמנט הזה הוא לגמרי אבסטרקטי, איך שהם מתקפים מפלצות, ובעצם לעשות את ההפוך לגמרי, מכפי ש-D&D ושיטות פנטזיה קופסרים אחרות עושות, שזה להתמקד רק בקרב, ולעשות אבסטרקטיה מוחלטת מעניין הבריאות, שהוא רק נקודות פגיעה. אז יש את האלפא, ואתם יכולים לגשת אליה, ואני אפילו אתן קישור בהערות הפרק, אבל אני לא ממליץ, בגלל שבתקווה בעוד כחודש, אני אשחרר בטא, שתהיה הרבה יותר סקסית, ויהיה נחמד להסתכל עליה.
אולי יהיה גם נחמד לשמוע על תהליך היצירה של דבר כזה.
אני חושב שזה תהליך שונה מאוד מבניית הרפתקה, באופן מהותי כל כך, שאולי אנחנו צריכים עונה שנייה של גמדים בונים בשביל זה. מה איתך, אורי?
המדריך פעולת הנחיה שלי יצא לו מזמן בגרסת דפוס, שזה סופר דופר כיף לי. אני אוסיף לינק איפה שאפשר להזמין אותו ב-PDF או בדפוס, והאמת שלפני שבוע הוא קיבל ריוויו בדנג'ן גרמבלינג, למי שמכיר, ריוויו ממש ממש חיובי, ברמת להגיד שהוא צריך להיות על המדף של כולם, יחד עם Return of the Lazy Dungeon Master. אני לא זוכר מתי פעם אחרונה הסמקתי ככה ממחמש.
זה ממש כיף לקרוא את הביקורת הזאת, היא נפלאה.
היא גם מאוד פרקטית ומבהירה למי זה יעזור ולמי זה לא יעזור, וזה משהו שאני נורא אוהב, כי זה ממש מבהיר לאנשים האם זה מוצר שהם ירצו לקנות ולהשתמש בו או לא. אז כן, אני ממש מרוצה, ואני עוד יותר מרוצה, מאושר ושמח מעבר לכל תיאור מזה שאנחנו חוזרים להקליט, רן, איזה כיף.
בסדר, אנחנו הקלטנו פרק עכשיו, ותנו לי לספר לך משהו, בעוד כשבועיים אנחנו נקליט עוד פרק, והוא ימשיך את מה שהתחלנו כאן, כך כל דרך עד שההרפתקה הזו של אורי תהיה גמורה ומוכנה. בינתיים, אנחנו מאחרים לכם מלוא המשחקים, שחקו חופשי, שחקו בכיף, שחקו מה שבא לכם, שחקו לנו מיילים show@dwarves.org.il וצפצפו אותנו בכל עבר. אם אתם חושבים שחבר, ידיד, מכר או מישהו מהקבוצה שלכם יהנה מהפרק הזה או מפרקים קודמים שלנו, יותר מוזמנים להפיץ אותם הלאה, אנחנו בוודאי מאוד נשמח. ואם אתם נתקלים בחבורה שלכם באיזשהו נושא שנתקלנו בו בעבר בעצמנו, שתפו איתם את הפרק שבו עזקנו בו. ואם אתם לא בטוחים, שלחו לנו מייל, אנחנו נמצא לכם את הפרק המדובר, או שתחפשו באתר, זה גם עובד, חפשו לפי הנושא פשוט, בדרך כלל אנחנו נותנים את השמות באופן די מדויק. זהו, תודה רבה לך אורי.
תודה רבה לך אירן.
וכאן אנחנו נעצור להיום.
להתראות!
האזנתם לעל כתפי גמדים, המשותף ברישיון ייחוס שיתוף זהה Creative Commons 4. האתר שלנו הוא bedwarves.org.il וניתן למצוא אותנו גם בפייסבוק ובטוויטר. מנגינת הפתיחה, הסיום וקטעי האמצע הם בהלחנת צמד הקלישאות.